אנחנו בפסוק ד'. אם אדוניו של אותו עבד ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. אדם, אדם קנה עבד עברי. כמה זמן קונה? נניח מקסימום 6 שנים, כן? 6 שנים הוא קונה אותו. עכשיו הוא אומר, תשמע, חסרים לי עבדים לעבד הזה. אני יכול לתת לך שפחה כנענית. יש לי כאן. תעשה לי ממנה ילדים, ומה אכפת לך? מה אכפת לך? אבל תזכור, הוא אומר לפני זה, הילדים האלה שיבואו, לא ילדים שלך. אלה בכלל לא יהודים בכלל. הם כנענים, הם לא יהודים. אז הילדים האלה שייכים למי? אומרת התורה כאן, למי? לבעל הבית. כאילו העבד זה רכוש.
ומה שאמרנו מקודם, שרשי מה שאסור לתת לעבד.
אבל אם הוא נותן.
אז כאילו אם
הוא נותן. כי אם הוא נותן. קודם טוב, החתן, כבר על הבוקר, כל הכבוד. איזו אישה טובה יש לך. מזל
טוב. זה היה
יומיים קודם, אבל... אה? הייתי יומיים,
כבר לא
הייתי מורן. זה לא משנה, זה בסדר.
מה, כל השבוע כאילו
אמרו תחלון? כן, כן, כל מה שיש חתן, אתה מזכה
אותם. כל השבוע?
מזכה את כל הציבור. אז אומר כאן רש"י במקום, אם אדוניו ייתן לו אישה, מכאן שיש רשות, אומר, ביד רבו, כן, למסור לו שפחה. כאן הוא אומר כאן, שאין אמורה מסביר, הוא אומר, דווקא מחרו בית דין בגניבתו. יש לנו שני סוגי עבדים, יש עבד שנמכר בגניבתו, דהיינו שהוא... הוא גנב סכום כזה שאין לו אפשרות להחזיר אותו. אז בדין מוכר אותו ומשלם את הסכום הזה למישהו גנב ממנו. צריך לשלם כפליים מה שהוא גנב. אבל יש גם עבד שנמכר בעוניו בגלל שאין לו כסף, לא בגלל, מוכר את עצמו זה נקרא. זה לא בגלל, זה אומר שהיה למורה. ודווקא במחרו הוא בדין, אבל המוכר את עצמו אסור בשפחה. כשאר כל ישראל, זה דין אחר. פסוק הזה, אם אדוניו ייתן לו אישה מוסב על הכתוב, לאל עם בעל אישהו. כיוון שהוא נשוי אישה ישראלית, יש רשות לרבו למסור לו שפחה כנענית, להוליד לו ממנה עבדים. כן, זה לגבי העבד שהוא נמכר בגניבתו. זה דין אחר. למסור שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים, או אינו אלא ישראלית. האם הוא נותן לו שפחה ישראלית להוליד לו? לא. תלמוד לומר, אישה וילדיה תהיה לאדוניה. האינו מדבר אלא בכנענית, שהעברייה, אף היא יוצא בשש. יש לה דין כמו עבד, אחרי 6 שנים היא יוצאת. אפילו לפני 6 שנים היא הביאה סימנים, שנאמר, אחיך העברי או העברייה. מלמד שאף העברייה... יוצא בשש. לכן מוכרחים להגיד, מדובר כאן במה? במה מדובר? בכנענית. ומי שנמכר בגניבתו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, איזה אישה? לא, הוא איך אומרים, קשר את עצמו על המשפחה הזאת.
לא, לא כנענית.
נעני, זה רשי. מה רשי אומר? תסתכל על רשי. מה אומר רשי? אומר, את אשתי, השפחה, את נענית. כן, זה סכנה. הוא אומר, רגע, רגע, התאהבתי באישה הזו. לא, היא כנענית, חביבי, אתה עבד עולם כבר.
ואמרנו שהישראלית, הוא יוצא איתה, כן?
יוצא, או איתה לפעמים, היא יוצאת לפניו אפילו.
מה, ברגע
שהיא מגיעה לשש שנים או סימנים, כן. עכשיו, לא, אז לכן זה לא שייך בכלל ל... אנחנו בפסחים, פרק ג' כמדומן. פרק ג' כן, אלו עוברים בפסח. עוברים זה מבארים, ולשון מבארים אותם. פותח הבבלי ושחר עמדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי. וזומן של צבעים והמילן של טבחים וקולן של סופרים. כדאי לקרוא את ההקדמה למשנה הזאת כי היא תבהיר לנו את המשנה. כל האוכל כזית חמץ בפסח במזיד חייב קראת, שנאמר כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש האם מישראל. כל זה מדובר על חמץ בעין וחמץ ממש, כן. באמת דברים אמורים כשהוא אוכל חמץ גמור בעין, אבל האוכל חמץ על ידי תערובת, זאת אומרת, יש מאכל או משהו שהוא תערובת חמץ, כן? עם דבר שהוא לא חמץ כמובן. אינו חייב כרת. ברם, אם אכל כזית חמץ בתוך התערובת, נאמר, כמות כזאת שיש שם זית חמץ, כדי אכילת פרס, זמן של כ-4 דקות, משהו כזה, היינו כדי שיעור אכילת חצי כיכר, שמידתו 3 ביצים, יש אומרים 4 ביצים, עובר עליו כל מחמצת לא תאכלו. אז זה דין אחר. כאן יש תערובת חמץ ויש חמץ ממש. כאן מדובר במשנה הזאת בתערובת חמץ. אז הוא לא עובר על קרה, אין לו עונש קרת, אבל יש לו עונש עליו, שנאמר כל מחמצת לא תאכלו. ואדם כזה חייב מלכות. משנתנו מונה מיני תערובת חמץ, שאין בהם כזית חמץ וכדי אכילת פרה. וכן, עוד סוג של חמץ, נקרא חמץ נוקשה. מישהו עשה פעם דבק מקמח, אז אין איפה שהוא מתקשה, זה נקרא חמץ נוקשה. זה כבר לא חמץ אכילה, זה בכלל לא לאכילה. אבל זה חמץ בכל זאת. זה נקרא חמץ נוקשה. כן? שלא ראוי לאכילה. שאף על פי שאין עוברים עליהם בבעל ירע בלי מצא, בכל מקום חייבים לבערם מרבנן מהעולם. צריך לבאר אותם. ועכשיו נבין את המשנה היטב יותר. הוא אומר, אלו עוברים מבערים, לשון מבערים. למרות שהם תערובת חמץ, או חמץ נוקשה, הם מבערים, לפי דעה הראשונה, הם גם דעה שגם לא צריך. תגם נראה את זה בתוך.
בתערובת חמץ, חייב להיות החמץ
שבתוך
שלוש ביצים.
כן, כן. לא, אם אתה אוכל, אם אתה אוכל את הכמות הזאת.
של החמץ שבתוך, לא כמות של
התערובת. זה לא, אני רוצה צריך לראות בהלכה. אם הכוונה היא כמות חמץ של כדי שיעור אכילה, או כל התערובת. תראה, בוא נראה את זה כאן. אלו עוברים בפה, אלו מתבערים מן העולם. ויש מפרשים מלשון אלו שעוברים מן העולם, כלומר, שמבארים אותם לפני הפסח. עכשיו, יש כאן 4 מיני מדינות. ושימו לב. קודם כל, בבל. כותח הבבלי. מה זה כותח הבבלי? הוא מסביר. מן רותם לטיבול מאכלים שונים, שהוא היה עושים אותו בבבל, על ידי תערובת של מי חלב, ופירורי פת ומלח. ככה היה תערובת הזה. לתבלין, כן. שחר המדים, משון מדי, כן. שחר זה בירה, שהיו עושים במדי מסורים השרועים במים. חומץ האדומי, משון אדום. חומץ יין מארץ אדום שמערבים בו סורים. זיתום המצרי, מן שחר, שהיו עושים במצרים מסורים וקרקום ומלח. 4 מינים אלו נקראים בגמרא 4 מיני מדינה. מדינה השם 4 המדינות האלה. בבלי, מדי, אדומי ומצרי. והם חמץ גמור על ידי תערובת, ואמרנו שאין איזה דין של קראת, אלא מה דין של מלכות, אם האדם אוכל. כל אחד מהם מעורב מן דגן, אלא שאין אכילתן כזית חמץ בכדי אכילת פרס, כמו שבארנו בהקדמה למשנתנו. וזומן של צבעים. מה זה זומן של צבעים? מים מעורבים בסובין. סובין זה גם חמץ. שהצבעים משתמשים במלאכתם. והמילן של טבחים. מה זה המילן של טבחים? פת שהטבחים עושים במיוחד מצווה של לא הביאה שליש בשולת אומרת עדיין ירוקה, רכה. נכנסים בה את הקדרה לשאוב את הזוהמה. אז הוא אמר שאדם מבשל מרק, אז כל הלכלוך סף למעלה, היו שמים את החומר הזה, והיו לוקחים אותו, וזה שואב את כל הלכלוך מהמרק. כן? וכולם שסופרים, שאתה סופרים, כן? זה דבק עשוי מקמח, כמו שהזכרנו. כן? שהסופרים מדבקים בנראותיהם. שלושת המינים הללו נקראו בגמרא, שלושת מיני אומניות. והיינו, אמרנו, סבאים, טבחים וסופרים. אלה שלושת המינים. הם נקראים חמץ נוקשה, שלא אוכלים אותו. כלומר, חמץ שאינו ראוי לאכילה, והוא אינו מעורב עם דברים אחרים. מה עושים איתו? רבי אליעזר, רבי אליעזר אומר, אף שתכשיטי נשים. מוסיף עוד דבר, תכשיטי נשים. מה זה תכשיטי נשים? בגמרא מסבירים, אף טיפולי נשים, דהיינו, סממנים מעורבים בפסולת שנשים תופלות אותם על בשרן להסיר את השיער. היום יש כל מיני תכשירים כאלה להריד את השיער, אז אנשים אז היו משתמשים בחומר הזה להוריד את השיער. רבי אליעזר מוסיף על תנא קמא שאפילו חמץ נוקשה על ידי תערובת אסור לקיימו בפסח מחמיר מאוד. צריך לברור. אבל חכמים סבורים שחמץ נוקשה על ידי תערובת אין בו איסור חמץ ואין צורך לברור. זה הכלל. כל שהוא ממין דגן. כל חמץ שהוא מחמש מיני הדגן, דהיינו חיטים, סעורים, כוסמין, שיפון ושיבולת שועל, אף אם הוא מעורב במינים אחרים, כן? הרי זה עובר בפסח, דיינו מבארים אותו בפסח. כלומר, שאסור לקיימו בפסח עם לבארו. הרי אלו שנמנו למעלה, בעזרה שהאוכל אותם עובר בלב שלא, כל מחמצת לא תאכלו. ואין בהם משום קרת. כמו שראינו מקודם, שרק חמץ ממש ובעין יש בו קרת. שרק על חמץ גמור בעין יש בו קרת. ולא על תערובת חמץ או חמץ מקשה. מה שבארנו בהקדמה, כן. צריך להבדיל בין חמץ ממש, בין חמץ שהוא תערובת עם דברים אחרים, ובין חמץ מוקשה, יש מדרגות מדרגות.
אמרנו שאם הוא אוכל מהתערובת פחות משלושה
זיתים,
הוא לא חייב כלום,
הוא
לא חייב מלכות.
כן, בכלל כל אכילה היא צריכה להיות קישור. כל אכילה צריכה להיות כל אכילה. אבל הוא לא חייב, הוא לא חייב קרת, זה העיקר. אנחנו באורות התחייה בדף עין ד', כן? התחלנו לקרוא מה עושה המחשבת ה... כן? פירוד, מה היא עושה בעם ישראל. היינו שדבר חמור מאוד, אדם שחושב מחשבות של פירוד. אומר כאן רב, קראנו עד הסוף, לא קראנו, נכון?
לא,
לא סייר. בוא נקרא את זה עד הסוף. אז הוא אומר, כל אותם חכמים שהם כואבים את כאב האחדות, כן? בפרט כל אשר יישא את דגל תקוות האומה וחפץ חייתה את חותם אהבת ארץ שראיני השם וחיבת ציון ירושלים על ליבו חקוקה, כמה הוא דואג משתדל בעד אחדות ישראל. באיזה צורה, באיזה הסברה שתהיה, כל המעקשים יושרו ואחדות האומה להכשרת גאולתה וגאולת העולם כולו תצא לפועל בעיקר סגי. מדוע כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכולנו, ויראו גויים את שם השם וכל מלכי הארץ את כבודו, כי בנה השם ציון נראה בכבודו. פנה אל תפילת הערר ולא בזה את תפילתם. תכתוב לדור אחרון, ועם נברא יעלל כה, כי ישקיף ממרום קודשו השם משמיים אל ארץ בית, שמה לנקת אסיר. לפתח בני תמותה, לספר בציון שם השם את תהילתו בירושלים וקבץ עמי יחדיו ממלכות לעבוד את השם. וזרעתי את בית ישראל, כל זה פסוקים שבאים לאשרר את הרעיון. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם לחוד, אמרנו אלה אנשי רוח, וזרע בהמה אלה אנשי המעשה. זרע בהמה לחוד. שמתאחדים לעתיד לבוא יחד על ידי אלה הנשמות שמדרגת אדם ובהמה תושיע. יהיו כאלה אנשים שיאחדו את אלה שעסוקים בעשייה ואלה שעסוקים ברוח, הם יאחדו אותם, לא הפרדה. הרב קוק זה היה מלאכתו בעצם. היום למשל, בדיוק עומד על הפרק נושא שגיוס בני ישיבות, כן, החוכמה היא לא לריב אחד עם השני.
איזה פרק?
מבחינה החברה הישראלית, היום יש בעיה בין הרכיב קואליציה. יש אומרים, יש את בחורי הישיבות, יש אומרים, לא לבאס לגייס את בחורי הישיבות. יש כאלה שאומרים, בוא נמצא דרך ביניים, כל אחד עם הדוד שלו. לא, בסדר. אז זה אומר שלעתיד לבוא, זה לא יעמוד כשני הצדדים, כל אחד מהצד השני של המתרס. אלא ביחד. לא יראו בזה, אלה שעוסקים בעולם העשייה, לא יראו בלימוד תורה דבר שולי, דבר שלא. אדרבה. יעריכו את זה ויכבדו את זה, יבינו שזה תורם לכל עם ישראל. ואלה שעוסקים בתורה, יבינו שללכת לצבא, זה גם ערך חשוב מאוד. כן? וזה לא יעמוד כאילו זה, או זה, או זה. זה מה שאומר לעתיד לבוא. העתיד לבוא הזה, זה היום בעצם. כי הוא כתב את זה לפני 100 שנה, יותר. היום אנחנו רואים שכבר זרם מרכזי בעם ישראל, אם לרוב רובו של העם, מבין דבר אחד. בלי תורה אי אפשר. תורה זה לא עוד מקצוע כמו רפואה, עורכי דין או משהו כזה שבעם ישראל. בלעדיהם אפשר להסתדר נאמר. אבל התורה זה הנשמה שלנו. ולומדי תורה הם בעצם שורים על הגחלת לזכות את הרבים. זה לא עניין פרטי לימוד תורה, זה עניין לאומי, עניין עולמי אפילו הייתי אומר, לימוד התורה. והעם יכיר בזה, בערך של לימוד התורה. ואלה שלומדים בתורה יבינו שהצבא זה ערך גם כן מקודש. ערך לאומי, כמו היום שיש בחורים שהולכים לצבא, מישיבות הסדר או נחל החרדי או משהו כזה. שהם, לא יודעים כולם, אבל חלק מבינים שזה לא עומד בסתירה בין תורה לישיבות הצבאי. אדרבה, זה עניין אחד. הם באים להעיר לחזק את עם ישראל ואת העולם כולו. זה מובן. זה מה שהרב אומר כאן, שלעתיד לבוא, הדברים האלה כן יהיו. אדם הוא בהמה תושיע. אלו בני אדם הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. ואני בר ולא ידע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך, אחזה ביד ימיני, בעשתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני. מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ. כלי שערים ולבבי יצאו ולבבי וחלקי אלוקים מעולם, כי הנה רחקיך יובדו. עצמת כל זונה ממך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, שתתי בהשם אלוקים מחסי, שמתי, לספר כל מלאכותיך. ומלאכות השם היא כדבר השם ביד במלאכי. הלא אח עשיו ליעקב, זה נכון, אח עשיו ליעקב, אלא מי? ואוהב את יעקב, אי אפשר להכחיש את העובדות, עשיו זה תמיד בלשון עשוי, עולם העשייה. אז הוא אוהב את יעקב, שהיא תשובה נצחית מספקת לכל טענתם של המתעוננים מקטני אמונה, האומרים בכל דור ודור, ביותר בדור התגלות אור הישועה, במה אהבתנו, במה בא ידי ביטוי האהבה? ובאמת אהבת עולם אהבה רבה אהבתנו השם אלוקנו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו, אבינו מלכנו בעבור שמך הגדול ובעבור אבותינו, שבטחו בך ותעמלך חוקי חיים, כן תכונן ותעמדנו נביאנו לשלום מהרבה כנפות הארץ, תולכם וקורת לארצנו, ואומר מהר, ואהבה עלינו ברכה ושלום, כי אל פועל ישועות אתה, בנו בחרת מכל עם ולשון, להודות לך ולכדך באהבה. וחותם הבוחר בעמו ישראל, ואהבה, זה ברכת אהבה רבה לפני קריאת שמע. ולהיות הקדמה לייחוד השם, מקדימים את האמירה אהבה רבה. בשמע ישראל, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ואל, אני אומר בחשאי, כמו שהמדרש אומר, שאף על פי שהגלוי סותר זה לפעמים, אין בכך כלום, כי באמת ברורה הוא מאמר השבטים כולם ליעקב, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, למרות שרבו ביניהם. ויעקב אבינו לא מת, ומקיש הוא לזרו. מה זרו בחיים? אף הוא בחיים. והרי זה בא ללמד, תמצא למד, ונמצא למד. מקיש זרו לא. מה הוא כולו בחיים? וישא יעקב רגליו ויאסוף רגליו אל המיטה. אף זרו כולו בחיים, דנו אנחנו. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. כימים אשר ההם ובעת היינו, השם מבוקש תבון ישראל בעינינו. זאת חטאת יהודה ולא תמציאנה, כי אסלח לאשר תשיר במהרה בימינו אמן. אשר כוח, תודה רבה. סליחה שקראנו כל זה פסוקים, לאשרר את מרנו הרעיון שהרב תמיד אומר דברי תורה, אבל הוא אומר את הרעיון, ואחר כך הוא מביא המון המון פסוקים, ומביאים את אותו רעיון של האחדות, של כל ביחד. המהר"ל הולך הפוך בדרך כלל. הוא אומר פסוק, כן, הוא אומר פסוק, דבר מחזק, הוא מתחיל להסביר אותו. הוא קודם, הוא ברוח קודשו, אומר מה שהוא אומר, הוא אומר, הנה כל מה שכה אני אומר, כתוב.